שיר אויר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מאורות, מסע של חוכמה, השראה וחיבור אנושי, בהגשת נטע עדני.
בוקר אור לכל המאזינים והמאזינות והצופים והצופות, וברוכים הבאים לעוד שעה של מאורות. בפרק ה' למדנו על גבולות, פרק ו' לוקח אותנו אל השדה המעשי של החיים. כסף, עבודה, זוגיות, והדרך שבה המעשים הקטנים שלנו בונים גורל גדול. היום נמצא איתי סעדיה דנן, אדם שחי את החיבור בין חוכמה עתיקה לחדשנות חינוכית, וחבר של אחי הגדול אביטל. אני מודה על החיבור הזה, כי אני בטוחה שתהיה לנו שעה מעניינת. סעדיה, מנהל מכון אביה, מפתח מודל הוראה ולמידה חדשני, הכיתה האחת למערכת החינוך, ומאמן בכיר, אישי, זוגי ומשפחתי. אשמח שתוסיף קצת יותר על עשייתך, ותודה שהצטרפת אליי לבוקר הזה.
אני מאוד מודה ושמח להצטרף. אני יכול להגיד שהשם של מאורות לתוכנית הזאת, הוא יוצא מן הכלל, כי במוטו שלי לפחות, זה להאיר. במקום להחשיך דברים, להאיר אותם, שזה מה שאנחנו זקוקים מאוד מאוד בתקופה הזאת, ומה שמפליא זה שהמאורות הללו, גם השמש מאירה והירח מקבל את האור מן השמש, אבל הירח מאיר את הלילה בהמון כוכבים, ואין ספק שברוך השם יש המון כוכבים בכל אדם. ולכן אני שמח מאוד להיות כאן. כפי שאמרת, אני בהחלט משתדל מאוד מאוד לחבר את ה... צד של החוכמה, הייתי קורא לזה היהודית, המדעית, אל המציאות עצמה, בכל מיני פרויקטים שונים. לשמחתי הגדולה, כמעט הייתי בכל דרגות החינוך שאפשריות, מחברות נוער, נוער וריאן, נערות במצוקה, זכיתי להקים מספר מוסדות ולנהל אותם, וגם במקביל כל הזמן, גם בלימודים מבחינת התואר, עשיתי גם את התחום של פסיכולוגיה וגם את התחום של בעצם חינוך מיוחד, כי ראיתי את השילוב הזה כשילוב מנצח. אני מאוד מאוד שמח להתעסק, אני כל הזמן אומר שחינוך, מי שבא לחנך, זוכה בחיים.
משפט מקסים, אני לוקחת אותו. אז אני אמנם לא עוסקת בחינוך כפרקטיקה מקצועית, אבל אני מתנדבת עם בני נוער כבר יותר מעשור. נוער בסיכון בדרך כלל, אבל אני חושבת שהם פשוט, הם לא נוער בסיכון, הם פשוט נוער שלא ראו אותם כמו שהם. ופשוט בסופו של דבר מה שחשוב זה באמת להראות להם כמה הם משמעותיים עבור עצמם, ובסופו של דבר עבור הסביבה שבה הם חיים.
מסכים במאת האחוזים. זה ממש, אתה רואה את זה בכל אחד מהם. זה בהתחלה איזשהו קליפה וגם איזושהי התפתחות, ואולי בהמשך נדבר על הפרויקט של הכיתה האחת, או בכלל בנושא של זוגיות, ואפשר לראות מיד שקיים משהו מאוד יסודי ובסיסי בכל אחד.
בדיוק.
השאלה אם אתה יודע לפנות אליו, או שאתה פונה לצדדים החיצוניים, להתנהגויות החיצוניות. הפרק הזה לדעתי מתעסק בזה.
בדיוק, זו הסיבה שאמרתי ככה, נתתי לך תבחר את הפרק וראינו שנינו שכמה זה מתחבר. אז באמת פרק ו' מציג לנו 5 תמונות. כל תמונה היא מבחן של זהות. האם אנחנו פועלים מתוך מצפן פנימי, או נסחפים אחרי תפיסות זרות. וכאן אנחנו יחד ננסה להבין איך התמונות האלה מעדדות בבית, בכיתה, בחברה בכלל. ואנחנו נתחיל רגע מהפסוקים הראשונים, שזה מין מלכודת הערבות, הייתי קוראת לזה. קצת זה. בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך. עשה זאת אפוא בני, והנצל, כי באת בכף רעך. לך התפרס, ורהב רעך. אל תיתן שינה לעיניך, ותנומה לאף אפיך. הנצל כצבי מיד, וכציפור מיד יקוש. ואנחנו רואים פה כבר איזושהי פתיחה כזו מאוד גדולה ומחויבות מאוד עמוקה.
זה נכון, המחויבות כאן היא מוחלטת, ופעם שמעתי שאלה יפה שמישהו שאל אותה, הוא שאל מה ההבדל בלהתחייב לזוגיות, לנישואים 100% או 99%. והתשובה לכאורה הפשוטה והפשטנית היא 1%, אבל ההבדל הוא טוטלי. מי שלא מתחייב ב-100%, אז האחוז הזה, ה-99%, האחוז הזה הפתוח, הוא לא סוגר מעגל. זה נכון גם בזוגיות, וזה נכון בכלל בחיים שלנו מבחינת היכולת להתקדם, אתה חייב להיות מחויב טוטלית לסיפור הזה. ומה שנפלא פה זה בעצם מה שהוא אומר, בני, הוא פונה ברמה של הבן, אם ערבת, לרעך. והשאלה, מי זה הרע הזה? אז זה יכול להיות באמת האדם לעצמו, אם אתה התחייבת לעצמך בדברים שונים, לנשמתך, לייחוד שבך, לשליחות שבך, לעניין שבך. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה זה שמה שחזל באמת אומרים במסכת יומה, שאם ערבת לרעך, זה ממש ערבות ממון. התערבת בממון, אתה לקחת ערבות עליו, תדע לך, אתה צריך לחסות את זה. ואם נוקשת באמרי פיך, הכוונה זה אם אתה חס וחלילה פגעת או התנהגת לא בצורה נכונה, אתה חייב לתקן את העניין הזה. יש לך מחויבות כמו ערבות מוחלטת, תתבעו אותך על זה. הדרגה השלישית והכי עמוקה היא, זה בעצם מתאר את כל העם במעמד הר סיני, שהם היו מוכנים להיות ערבים בשביל העולם כולו. כלומר, מה שאנחנו מכירים בפסוקים, אם לא בריתי, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, העולם לא היה מתקיים אלמלא בני ישראל מקבלים את הברית בערבות מוחלטת, גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום. ולכן בערבות הזאת הם בעצם נזרע בהם זרע של חוכמה. ואני בכוונה אומר זרע של חוכמה, כי החוכמה, כל משלה, כשהוא בא להתעסק עם החוכמה, יש שני סוגי חוכמה שהוא מתעסק בהם. יש חוכמה אחת, שהיא בחלוקה של המילה זה כוח מה, כוח של מהות. יש בך מהות. לא משנה מה תעשה, המהות הזאת היא מוחלטת. אני בדרך כלל עם נוער כשאני עובד, הנושא של דימוי עצמי הוא נוראי, ברמה הזאת של חבר שבאים עם תחושות נחיתות מאוד גדולות. וכשאני רוצה לנסות להמחיש להם את הרעיון, אני לוקח שטר של 100 שקלים או 200 שקל, ואני שואל אותם, אתה רוצה את השטר הזה? והוא אומר, ודאי, אני לוקח את השטר הזה, אני מקפל אותו, ואני אומר, אתה עדיין רוצה אותו, תראה איזה קטן הוא. והוא אומר, לא, תן לי, אני אפתח אותו, אני אשתמש בו. אני לוקח אותו, דורך עליו, דורך, קופץ עליו. הוא אומר לו, גם תקפוץ גם אתה עליו. ובסופו של דבר, אחרי שהוא קופץ, אני אומר, אתה רוצה עדיין? והוא אומר, כן, כן, אני רוצה. ואז אני אומר לו, תראה מה זה, שטר של 100 או 200, אתה מבין בפשטות שהערך שלו לא עובד בגלל כל מיני קשיים והתמודדויות. ופה פתאום אצלך אתה מנחית את הכל, כאילו אין לך ערך, איך יכול להיות. הבדיחה הגדולה היא שכמעט בכל אחד מהפעמים הללו, כשהם מסיימים את המפגש, הם שואלים רק רגע, מה שאמרת, 100, 200, לתת, אתה התכוונת נכון.
יפה. זה באמת המחשה הכי טובה, כי בסופו של דבר, יש בהם כל כך הרבה. את זוכרת שככה דיברו על הנוער, 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 ואני כל הזמן עומדת על, על דעתי שהנוער שלנו הוא מדהים, הוא עושה דברים נפלאים. לפעמים, פשוט כמו שאמרתי, לא רואים אותם. וזה בסדר, זה גם, כולנו היינו בני נוער. אנחנו יודעים כן. מה זה. אתה עובר שינויים, גם פיזיולוגיים, גם ביולוגיים, וגם בסופו של דבר, כל אחד מחפש את מקומו. ובחרת לנו לשיר הראשון, את השיר הלב שלי, של ישי ריבו. למה בחרת דווקא את השיר הזה?
זה בדיוק מתחבר למה שאני אמרתי, שבמשלי יש למעשה שתי חוכמות. יש את החוכמה הראשונה שאמרנו, שזה באמת כוח של מהות, היא כמו גרעין. בגרעין יש את כל העץ הגדול. אתה לא יכול לבטל אותו, זה מה שיש פה. תיתן לו את התנאים, הוא יצמח להיות לשם. זה בעצם החוכמה היסודית שהיא ניתנת מהבורא. כמו שאת הגרעין אני לא קובע, אלא הוא ניתן, אז הוא מופיע בתוכי ובנשמתי. עכשיו מתחילה החוכמה השנייה. החוכמה השנייה נקראת חוכמת המוסר, היא האם אני יכול את הציור הזה להפנים אותו לתוך ליבי. זאת עבודת הבחירה של האדם. הוא צריך לעמוד מול נקודות קושי לא מבוטלות, לא רק שלא רואים אותו, אלא שבאמת המציאות שניצבת לפניו היא מלאת ניגודים. ולך תגיד למישהו ששמע, אתה צריך להיות גם חזק וגם חלש. אתה יכול להגיד את זה בידיים, נכון? יד ימין שלנו היא החזקה, יד שמאל, אתה מוכן לוותר על אחת הידיים? לא. בשקע יש גם פלוס ומינוס. מי יותר טוב? אתה צריך את שניהם. למה? כי אתה צריך אותם למשהו גבוה יותר, שיצא חשמל, שיתגלה הגרעין שלך. אז זה מה שאנחנו אומרים, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זה המציאות, פתאום יש פירוד. אז הוא צריך עכשיו, כמו דוד המלך, עדינו העצני, שמצד אחד הוא צריך להיות עדין כתולעת, במצבים שונים, וחזק כמו עץ, זה המנעד שהוא צריך להיות, ובגילאים הצעירים יותר, זה בינארי, גם אחר כך גבוה יותר, זה אפס או אחד, שחור או לבן, או אני כזה או כזה, להיות חלש זה נוראות, כי גם כל החברה לא מקבלת את הסיפור הזה, רק האלופים כאילו עולים, מי שאתה מצייר אותם כאלופים, אין את הגמישות העצומה הזאת שקיימת בתוך האדם, חוכמת המוסר באה להגיד שנכון, אתה צריך להיות בענווה, אבל ההיפוך של הגאווה אתה צריך, כמו למשל בשבעה באוקטובר, אתה חייב להיות עם גאווה לאומית, להצליח להתמודד עם רוח כזאת שפתאום העלתה את כל הציור הפנימי הזאת, שאף אחד לא דמיין אותו, אבל הוא עלה בגדול. ולכן הלב שלי נקרא לשניים בכל התמודדות, זה נקודת הבחירה. אם היה כל כך פשוט, לא היינו מצליחים בסיפור הזה. זה שיקול דעת שאדם צריך להתחיל ללמוד אותו, להפנים אותו בדעת. ולכן הוא מביא שם את היסוד הגדול הזה, שבאמת כל החוכמה מביאה לדעת, לדעת לחיבור פנימי, ופתאום זה נולד בך. מה נולד? מה שאתה. לא משהו אחר.
מקסים, אז האזנה נעימה, ופתאום עכשיו תאזינו לשיר הזה, אני בטוחה קצת אחרת.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם. כמו תופעה של מרים פה ואין תרופה בעולם הלב שלי מרים ידיים כבר מועד לא עומד על הרגליים שבר כלי שאין בו כבר מה והשמיים הם לי חומה חבור בתוך הים ביבשה ורק אתה יכול להפוך מספדי לזכך את החול לרכך בי הכל ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי משכך כל כיף שבי מרפא את הלב הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים. כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מזבני למחות, לזכך את החול, לרכך בי הכל. את הלב שלי משכך כל כאב שבי, מרפא את צער שמציק לצער, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החול, לרכך בי הכל. את הלב שלי משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי,
תודה שחזרתם אלינו. אנחנו נתחיל בתמונה הראשונה של פרק ו' במשלי, והחלק כאן זה בעצם אחד המשפטים שכולם מכירים, אבל לא יודעים שזה מקורו, על הנמלה והעצל, על זהות של עמל מול תרדמה, מול תרדמת הנפש. וברשותך סעדיה תקרא לנו את המקטע הזה.
בשמחה. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אל נמלה, כל נמלה, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. עד מתי עצל תשכב? מתי תקום משנתך? מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים, לשכב ובא כמהלך רשך ומחסורך כאיש מגן.
אנחנו רואים פה את החריצות כאיזשהו ביטוי חיונית פנימית. הרבה פעמים אנשים חושבים, אוקיי, הנה, אני לא צריך לעבוד. אבל בעצם אנחנו צריכים את זה, כי אנחנו ממשיכים לחיות דרך הדבר הזה. ואני שואלת אותך, מהי חוכמת הנמלה דווקא במודל החינוכי שלך? אצלך יש את המודל בעצם הכיתה האחת. האם אתה יכול לראות לזה איזשהו שיוך, איזשהו חיבור לחלק הזה? ובכלל, איך מייצרים אצל תלמיד או מתאמן הנאה פנימית, מין זהות חרוצה כזו, בעולם של גירויים שמזמינים מעט שנות, מעט תנומות, יותר נטפליקס, פחות להתעסק ולהתחבר לדברים שלך?
יופי, שאלה מקסימה. אני באמת, היסוד שבנמלה, מה שאנחנו רואים, הוא שהיא, כשהוא אומר לה, הוא אומר, לך אל נמלה, ראה דרכיה וחכם, הוא אומר, תקשיב, יש לה חוכמה פנימית, היא מחויבת לחוכמה הזאת, והיא כתוצאה מזה, היא פועלת באופן שמסוגלת לראות למרחוק, היא תאסוף בקיץ, בקציר, את כל מה שהיא צריכה, יותר מזה, היא לא אוספת רק איזה גרגר חיטה או שניים או כמה שיספיק לה, אלא היא בעצם אוספת לכולם, לכל החברות שלה. ואיפה הכוח שלה הגדול? חזל אומרים, כוחה של הנמלה בפיה. למה הכוח הזה הוא בפה? מהסיבה הפשוטה, היא מצליחה בפה שלה להרים משקל שהוא הרבה יותר גדול ממנה.
משקל אפילו. גופה, נכון.
כלומר, שיש כוח בדיבור, בייצוג הזה של האדם, שהוא יכול לקחת אותו רחוק מאוד. ולכן, לפי הקטע הזה שהוא לא שולח אותו אל הנמלה, אז הוא בעצם מכוון אותו עד כמה יש לו כוח להשפיע ולשנות את המציאות שלו. אבל הוא מוסיף פה דבר אחד נוסף, שהוא אומר, אין לה קצין, שוטר ומושל. משמע שבעצם מאיפה היא עושה את זה? מעצמה. ככל שהיא מצליחה לפעול מהנקודה של הרצון העצמי, או אז זה הפתח הגדול. עכשיו ניכנס לסיפור הזה של הכיתה האחת. במשך באמת עשרות שנים, הפעלתי גם מודלים אפילו במספר גדול של בתי ספר, 12 בתי ספר, גם הממלכתי, ממלכתי דתי, שבעצם המוטו היה לעזור לילד לזהות באמת את אותן יכולות שקיימות בו, דרך לא משנה, דרך אומנויות, דרך הלמידה, דרך התחום החברתי, ולאט לאט המודל הזה התכנס לכיוון הזה שאומר, רק רגע, בוא נעשה שינוי. לא יכול להיות שהמורה יעמוד מול כיתה, הוא למעשה זה שמוביל את כולם, לוקח את כל האחריות עליו, הוא גם הקצין, הוא גם השוטר, הוא גם המושל, ואז הילדים מורידים אחריות מהסיפור שלהם, ומחכים למוצא פיו, ואחרי כמה שניות שהם יודעים לזהות אותו, הרי מאוד מהיר מזהים כמה עם הפנים לפנים כלב אדם לאדם, הם מתחילים עכשיו כמעט לזרוק אותו מהכיתה, אם הוא לא באמת עם עמוד שדרה יציב. ואני אומר שנייה. כל הדבר הזה עצמו מביא ילדים פסיביים, הוא לא מתמודד עם השונות ולא מנצל את השונות שבתוך הכיתה. מה אתה צריך לעשות? בוא, המורה הופך להיות במאי. הוא יודע את העלילה, הוא יודע את התוכן, אבל מי שמפיק אותה זה השחקנים, לא הוא. הבמאי של השחקנים, תן לתלמידים. תעביר את האחריות לכל תהליך הלמידה אל התלמידים. אל תפחד לתת להם קשיים, אתה תראה שהם יצליחו מול הקשיים, אם תדריך אותם בצורה נכונה, להתמודד ולהתחיל לחלץ מעצמם. 90% ומשהו מהשיעור הם חייבים להיות אקטיביים. ולכן זה מה שאנחנו עושים. אנחנו בכיתה אחת מהפכים מיד את כל התהליך הזה, מעבירים אותו אל התלמידים, נותנים להם בשלב הראשון להגיע בתוך שיעור לחוכמה שנמצאת בו, כלומר לרעיון המרכזי. אנחנו קוראים לזה פאזל והתמונה שלו. אל תיתן להם להתעסק רק בהרכבת חלקים, והם לא יודעים מה הולך לצאת מזה. אני אראה לך דרכים איך הם יגיעו מיד לרעיון המרכזי, לחוכמה שקיימת שם. ואז על ידי החוכמה הזאת, אתה תראה שבעצם כולם מסוגלים להתלכד ולהתחיל לפעול להרכיב את החלקים. אבל להרכיב אותם במשמעות ברורה, הרבה יותר גבוהה. פתאום, כמו שאתה אמרתי, הנה פתאום השיר נשמע אחרת שאתה מפרש אותו. זה מה שקורה בכיתה, הם מרכיבים את כל התהליך הזה, הם התייצבו בלוח, יהיה להם משובים בכל מיני דרכים איך כדי להתמודד ולקבל משוב בצורה אמיתית. הם יעבדו בקבוצות, הם יעבדו בזוגות. אין דבר כזה מורה שעכשיו צריך לבדוק את המבחנים שלהם. הם פשוט מחליפים ביניהם את המבחן. יש את התוצאות, אחד בודק לשני מסמן. אם הם מצליחים לתקן את המבחן בעצמם, זה הערכה מהצוות, זאת למידה. במילים אחרות, למידה זה למד מידה. למידה, למד מידה. אם הלמידה לא משנה אותך, זה ידע סתם, ויש המון ידע.
סתם, נכון. האמת שזה מדהים, כי בעצם זה מצמצם את בעיית הקשב. זאת אומרת, בשיעור נקבע ל-45 דקות, כי בזמנו, שנות ה-30, 45 דקות זה היה זמן הקשב של תלמיד בתוך כיתה. תלמיד, סטודנט, לא משנה, אגב, זה מדהים כי אני עכשיו סטודנטית לתואר שני, ולא משנה כמה שיושבים איתי אנשים שהם בגילי או גדולים ממני בגיל, הם עדיין מתנהגים כמו תלמיד בתוך כיתה.
ספק.
אבל עם הזמן פשוט יורד הקשב. לפני עשור זה היה 7 דקות. אז בעצם בשיטה הזו אני בעצם מייתרת את הקשב, כי אתה כל הזמן פעיל. זאת אומרת, זה קצת כמו, חבל שאני מגבילה את זה, אבל זה קצת כמו להיות מול מסקים, גם אם זה טיקטוק, גם אם זה, שהמהירות של המידע שמגיע לך הוא מאוד מהיר, אבל אתה גם עושה איזושהי פעילה. זה לא משנה, הפעולה הזאת יכולה להיות לגלול הלאה, או הפעולה הזאת יכולה להתעמק רגע בתוכן. זאת אומרת, ממש, זה לדעתי איך ש...
ממש. זה אומר שאני רוצה לפתח ילד עצמאי, מבחינת הנמלה, הוא לא צריך שום שוטר ושום כלום, הם עובדים יחד, נגמר שעה וחצי, שני שיעורים מחוברים, אתה לא קולט שנגמר השיעור. הם בעצמם, הם מקבלים אבל מראש את התכנון של השיעור, הם שותפים לכל הסיפור הזה, אתה מתייחס אליהם כגדולים בגוף קטן, אבל כגדולים. זה המהלך, והתוצאה היא שבעצם קורה שם משהו משמעותי מאוד, שהכוח של הקבוצה, כשאתה עובד בקבוצה, הוא גם יוצר עוד הפעם את הפסיפס האחד. הוא מעלה תמונה, ואני אומר, א', הוא מעלה רצון קולקטיבי, יש על זה מחקרים, שבמחקרים האלה אתה רואה פתאום דברים עצומים שילדים מסוגלים לעשות בגלל הקולקטיב. כמו בריצות, כמו בזכות. בספורט, לא משנה במה, אתה רואה אותם עולים, עוד מעט אפילו בשיר, אני אדגים את הסיפור הזה, אבל ברמה הבסיסית, באמת הרצון שמתחולל הוא גבוה, ילדים לא פוחדים, יש להם לגיטימציה לקשיים, הם מבינים שעיקר הסיפור הוא ההתמודדות, ופה אולי אני אגיד את המילה האחרונה, בעיניי המטרה של החינוך, היא נכון שאנחנו רוצים להוציא אנשים טובים וישרים ומקצוענים ומצטיינים, אבל הדרך היא לעולם דרך ההתמודדות. אם אתה לא תפתח את כושר ההתמודדות שלו, זה לא יגיע לשם. לפתח את כושר ההתמודדות זה הלמידה, למד מידה. המידות האלה, אם אתה מסוגל, איך הוא מתמודד? כי זאת הבחירה היחידה שיש בידי האדם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה הכוונה הכל בידי השמיים? כל המאורעות שפוקדים את האדם. כמו שלפני כן סיפרנו על הרמי. הכל מה שפוקד את האדם זה שם. אבל מה הבחירות שלך? זה אתה כבר נופל לשם, איפה אתה תבחר, ושם זה כבר מלאכה שאתה צריך לדעת לעשותה. האם אנחנו מחזירים את הבחירה הזאת אל הילדים, ואז הם לוקחים אחריות, חשים שייכות, לוקחים באמת מחויבות כלפי מה שהם עושים, והם יעשו אפילו מעבר לכיתה, הרבה מעבר לכיתה. כושר ההתמודדות, אני אגיד יותר מזה, כושר ההתמודדות זה הדבר היחידי שכל אדם, כל אחד מאיתנו, לא רק ילד, זה מה שמוביל אותו כל החיים שלו.
נכון.
אין משהו אחר. זה משהו בסופו של דבר.
אבל אותי מעניין רגע להתעכב לא על התלמיד, לא על הלומד או הלומדת, דווקא על המורה. איך מורה מקבל את זה? כי הרי זה שינוי של פרדיגמה מוחלט ממה שהוא למד גם כסטודנט. זאת אומרת, איך אנחנו דווקא עושים את השינוי הזה בקרב המורים? איך מורה מוכן או מורה כמובן לעשות בכלל כזה שינוי? כי פתאום היא מקבלת, כמו שאמרת, היא כבר רק בתפקיד אחר, היא רק הבימאי.
זה מקסים, השאלה היא נהדרת, כי היא נכונה מאוד מאוד. לי ברור שכשאתה נכנס לתוך תהליך כזה, מורה צריך לשחרר שליטה. לשחרר שליטה זה כאילו לוותר על ההגנות שלו, על היציבות שלו כביכול, על התפקיד שלו. כאילו, מה אני עושה כבר פה? אם הם עושים, וכולי וכולי, הם מגיעים כבר לתוצאות, אז מה אני כאילו עושה? זה כאילו האיתור. אבל מצד שני, הוא פתאום מתחיל לקלוט שיכול לתת הרבה יותר מעבר למשהו בכלל מתכנן ומדמיין. אז את צודקת מעט האחוזים. אתה צריך לעבור איתו שלב ראשון של קניית אמון, שלאט לאט הוא המוביל, והוא מתחיל לקלוט שהוא מוביל, והוא מוביל מופע שהולך להיות עם תוצר שהוא יתגאה בו, כי הוא הוביל אותו. אחד, שתיים, אנחנו אחרי 240 ומשהו חדרי מורים שעשיתי במשך שנים.
וואו.
ראיתי שהם לא לוקחים את זה ליישום. כאן אנחנו נכנסים עם המורה לתוך הכיתה, ואנחנו מקנים את המתודות החדשות עד שהוא קונה אותם ובטוח, ואז הוא מקבל תפקיד להעביר את זה לכיתות נוספות, לאחר מכן הוא הופך להיות מלווה בתוך התוכנית, בתוך בית הספר, ואז המניפה הזאת רחבה. זה בעצם, נכון, זה שינוי שהוא חייב לעשות אותו, כל עוד הוא לא יעשה אותו, זה לא יתרחש אצל התלמידים. הוא נקודת המפתח בסיפור, ולכן אנחנו מקדישים לזה את הזמן. אבל אין ספק, גם הוא עובר שינוי.
חד משמעי. אז השיר הבא שאנחנו נשמע, זה שיר שאני לא הכרתי. אתה בחרת אותה, זה נקרא בזכות התורה. ובחרת דווקא ביצוע מתוך כנס לך כנוס, לעילוי נשמת עמיחי ויצן. אז רגע שלפני שנשמע את השיר, אחר כך כשנחזור מהשיר, אני ארצה שככה תספר למה בחרת אותו. אז אני אוסיף רגע פרטים על עמיחי, זכרונו לברכה. בשבת השבעה באוקטובר, עמיחי היה בקיבוץ, וכשנשמעו הזקות והדי פיצוצים, הוא יצא מביתו להגן על בתי היישוב, יחד עם חבריו לחיטת הכוננות. הוא לא היסס לרגע, ולפני צאתו אמר, בדיוק בשביל זה התאמנו כל החיים. עמיחי למד חינוך ועבודה סוציאלית, ולאחר לימודיו החל לחנך בישיבה התיכונית חקלאית חלוצי דרור בנגב המערבי, כך ששילב בין רצונו לעסוק בחינוך ואהבתו לחקלאות, ורצונו לעסוק באמת בפיתוח הארץ, מה שנקרא על יושביו וגם דרך האדמה. הוא היה מחנך הבאי שידע את נפש תלמידה ומעריכו אותו ואהבו אותו מאוד. יצא לי לקרוא את ההספד של אביו, עמיחי הסתלק מאיתנו בגיל 33, וביום האחרון שלו קיבל הרבה הרבה שנים של חיים. הציל את כל המשפחות של היישוב כרם שלום. אי אפשר לדעת כמה שנים זה. כל השנים שיעריכו בעזרת השם, כל החברים שלו, כל המשפחות, כל הצאצאים וכל צאצאי הצאצאים. זכינו בבן יקר בן 33 שנה ועוד מאות מאות שנים. בחרם שלום ניטל לזכרו עץ זית, וכולנו יודעים כמה שנים העץ יכול להמשיך את חייו, והאזנה נעימה.
שאמרו ישראל, אמרו נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות התורה, התורה ולומדיה, ינצל, ינצל העולם, בשביל שושנה, בשביל שושנה זו, ינצל, ינצל הפרדס. ינצל, ינצל
אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות התורה, התורה ולומדיה.
באמת ככה בחירה מעניינת, ולמה בחרת באמת בשיר הזה?
הדבר הראשון זה באמת בזכות התורה, שיש פה באמת עולם שהוא מאוד מכוון. פעם שאלו אותי, תגדיר את כל מה שאתה עושה בשש מילים או חמש מילים. ואני אמרתי, בשש מילים אני מוכן להגדיר, כל העולם אחד. כלומר, הוא יוצא מאחד, והתכלית שלו שהוא יחזור לאחד. השם אחד ושמו אחד, זה מה שיהיה בתכלית. המגלה ומחבר אומן. היכולת זה לגלות את זה בתוך המציאות, ובעצם בסופו של דבר לחבר את זה, ואז זה האומנות, וזאת אומנות התורה. כי הפוך בה, הפוך בה, כולה בה, הכל. היא נותנת לך כבר את הכיוונים, נותנת לך את הקודים, אבל אתה, בזכות התורה הזאת, אתה צריך באמת לפתח את זה, כמו שהוא אומר, את אותה חוכמה, את אותו גרעין, ולפתח אותה, ופתאום אתה תגלה שאתה ממש חלק מכל המהלך הזה. אם תרצה או לא תרצה, אתה שם. ובאמת אנחנו נמצא לאחר מכן מישהו בעצם בלי העל, מה שנקרא, הוא יביא את זה אחר כך בהמשך, בלי עול, הוא לא מוכן לקבל עול, אז הוא ישחית את המציאות. הוא לא ילך בדרך שהיא בעצם בונה אותו ויוצרת בו באמת קומה חדשה. ולכן באמת זה נקודה אחת של השיר. הנקודה השנייה, שהיא מאוד משמעותית גם לסיפור של הכיתה האחת, זה פלא גדול מאוד. אני אמרתי על זה בהתחלה משירי הכולולן, ששם בעצם מצרפים מאות אנשים, לפעמים אפילו אלפים, ששרים יחד. וקורה פלא גדול מאוד, גם הזייפנים פתאום שרים בלי זיוף. כי מה שהציבור עושה, במקרה הזה למשל מה שהכיתה עושה, או כמו שהעם שלנו עשה פתאום אחרי השבעה באוקטובר, פתאום יש מגמה, יש רצון אחד, יש כיוון אחד, כולם מתכווננים אל העיקר, אל השורש. ואז מה שקורה זה פתאום נעלמים בזיופים, גם בכיתה זה קורה. תלמידים חלשים, שבאמת אני אומר, כיתה כרגע שאני מצייר אותה, זה שמונה תלמידים ששישה עברו כבר אבחונים של הכיתה הקטנה לשנה לאחר מכן, ושניים היו בדרך לשם עם התנגדות של הורים, בסופו של דבר הילדים האלה כתוצאה מהכיתה לא עברו לכיתה קטנה. כי הממוצעים הכיתתיים הפכו להיות, אנחנו נותנים מבחן שהוא ממוצע כיתתי, ותלמידים מחויבים אחד לשני, ערבים אחד לשני, והם מלמדים אחד את השני, ובאווירה הזאת הם יוצרים את המגמה, את הכיוון, כמו מטרה של גול בשער, גול באנגלית זה מטרה, להפקיע את השער, הם מוכנים לשתף פעולה כדי להגיע לשם, והתוצאות הם שהילדים האלה לא עברו, לא היו צריכים לעבור. נכון, כי משהו בתוך הכלל בציבור הוא גדול יותר, השלם גדול מסך החלקים שלו. וזה מה שקורה בכיתה. אנחנו מגיעים אל השלם הזה, הם יודעים לעשות את זה, הם מושכים את כל הכיתה לשם. כשאני שמעתי את השיר הזה, כולל הקטע של הטופים שמתחילים לדפוק, וכולל פתאום כולם מתחילים לשיר איתו, זה ברור לך שזה קול שדי. זה קול אחר. זה משהו שהוא באמת גבוה, הוא עצום, ואתה כולך מתרגש, שומע את זה, אתה אפילו מבחוץ מצטרף לזה.
מדהים. זה באמת נכון, אתה באמת שומע את זה בכולולם, ואני עשיתי באחת הפעמים ככה עם החונכים של אלה שאני מתנדבת איתם, בצהלה למען הנוער בישראל, ובהתחלה כזה יש מין היסוס כזה, כל אחד כזה מסתכל, רגע, אז אולי את הקטע הזה אני מכיר, את הקטע הזה, ואז בסוף זה באמת הופך להיות מקשה אחת, ואתה רואה כמה זה מיוחד. בתוצאה הסופית של זה. וזה יכול לקרות באמת בפחות משעה. זה לפעמים קורה ממש בפחות משעה מהזמן. המקטע הנוסף שלנו זה עוד תמונה כזו שיש לנו. אז אדם בליעל, איש אבן, הולך עקשות פה. קורץ בעינו, מולל ברגלו, מורה באצבעותיו, תהפוכות בליבו, חורש רע בכל עת. מדיינים ישלח, על כן פתאום יבוא עדו, פתע ישבר ואין מרפא. ששהנה שנה אדוני, וסבע תועבת נפשו, עיניים רמות לשון שקר, וידיים שופכות דם נקי. לב חורש מחשבות אבן, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים עד עד שקר, ומשלח מדנים בין אחים. אנחנו במקטע כזה לא פשוט, אנחנו מדברים רגע על איזושהי בחירה כזאת, בזהות כזה בין ערס, איזשהו סכסוך כזה, איך בעצם רוע מחלחל לפעמים דרך תקשורת, לא מילולית אפילו. ואני אשמח לשאול אותך רגע, איש מדנים, מריבות בחברה שלנו היום, האם הטכנולוגיה מקצינה את הנטייה הזו לסכסוך? איך אנחנו מחזירים רגע את הלב שדיברנו עליו קודם? אפילו בפסוקים יש התייחסות ספציפית לאדם שמסכסך בין אחים. וזה ככה, אני, כל פעם אני נפעמת, התחלתי את התוכנית הזו, כי כל הזמן רציתי ללמוד משלי וכהלת. וכל פעם לא יצא לי ללמוד עם אנשים אחרים. ואז החלטתי, אני לומדת את זה עם אנשים. וזו הסיבה של התוכנית, ככה איך שהיא בנויה. וזה פשוט באמת מסקרן, כי אנחנו בעצם לומדים רגע על דברים על עצמנו דרך הפסוקים האלה שנכתבו מאות שנים לפנינו.
אני מאוד מסכים ממה שאת אמרת, שזה, בוא נאמר, יכול באמת להחריף בחברה, התקשורת יכולה לקחת את זה למקום נוראי, גם השיימינג אפילו בנוער יכול לקחת את זה למקומות כאלה, עד כדי לצערנו הגדול שממש אנשים מאבדים את חייהם, אבל יותר מזה, זה יוצר אווירה של חושך. אמרתי בהתחלה, מאורות להעיר. אין ספק שאם היינו הולכים למקום של ההערה, אז זה מה שהיה עושה טוב. עכשיו, פה יש משהו מאוד חזק בכל הקטע הזה. אם את שמה לב, הוא מונה בעצם שישה פרטים, ומוסיף את השביעי. והנקודה המרכזית פה, אני אמחיש אותה, אם אני לוקח קוביה, כל קוביה, יש לה שש פאות,
נכון.
שהיא בעצם כפאות העולם, בסדר? כל הצדדים, שושנת הרוחות, אבל יש נקודה אחת שבה זה מתלכד. ההתלכדות היא הנקודה הפנימית של הקובייה, שהלחסונים שם נחצים, בדיוק איפה שהם נחתכים. הנקודה הזאת השביעית, היא נכונה בכלל גם בזמן, שישה ימים, ושבת היא נקודת המרכז. היא באה לדבר על התכלית. והנקודה הזאת של שישה שמתאר את המציאות החיצונית, היא באמת יונקת מהנקודה השביעית. ותראי מה הוא מתאר פה. הוא מתאר נוראות.
נכון.
הוא אומר שברגע שאדם אין לו את הגרעין, הוא לא יונק מהגרעין הפנימי שלו, הוא לא מוכן להפסיק להיות עצל, ולהפוך להיות חרוץ, ולקחת את היוזמה ואת העצמאות כדי לסלול את הדרך שלו, מה שיקרה ברגע שאין לו את זה, תתחיל להתעורר בעצם מציאות של מניפולציות מאוד גדולות ועצומות בקנאה, בתחרות, בשנאה. ומה שיפעל פה בעצם, הוא יתחיל להרוס את כל שש הפאות, אבל הוא יגיע לנקודה הכי עמוקה, אפילו את הרעים שלו, את האחים שלו, כמו שהוא אומר כאן, הוא משלח מדנים בין אחים. הוא יפרק את האחווה, הוא יפרק את החברה, בלי כאילו לשים לב לזה, אבל זה כי משם הוא ניזון. לפחות לקבל את זה שיש לו משהו. זה עולם תחתון. זה עולם תחתון שיכול לפגוע בכל ולהרוס. ולכן באמת מה שהוא מתאר כאן, הוא בלי יעל, הוא בלי עול. אין עליו עול, הוא לא מקבל עול. הוא רוצה לעשות חופשי חופשי, אבל כמו בשם התוכנית, אך בנפשי. הוא משלם על זה בנפשו.
ממש ככה. השיר הבא שאנחנו, שבחרת לנו, זה מישהו איתי כאן, שבנייה ברבי, ובחרת דווקא את הגרסה עם התזמורת האנדלוסית הישראלית. אז גם לי יש חיבה דווקא לגרסאות האלה, כי הרבה פעמים זה לוקח אותנו למקום אחר לגמרי. קודם כל, כי הרבה פעמים זה מחבר על נקודות כל כך שונות, בדיוק יש לי, הזמנתי כרטיסים לכל המשפחה כמעט, להופעה איתו, דווקא עם תזמורת מזרח ומערב. כי הרבה פעמים אנחנו רואים, נראה לנו שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני, ואנחנו מבינים כמה אנחנו מאוד דומים. ובעשייה הזו של תום כהן המנצח, ואיך שהוא מביא את זה, את המזרח ואת המערב, את הכלים שהם מאוד מאוד ייחודיים, דווקא לעולם של הקונצרטים והפילרמונית, ולעומת זאת כלים שמגיעים מתוך מסורות של צפון אפריקה וכו', אנחנו מקבלים איזושהי הרמוניה, הרמוניה קולית, ואגב זה, כמו שהזכרת קודם, כל עולם גם זה קורה בתוך העולם, כי כולם שרים יחד. וזה באמת ככה הבחירה מאוד מעניינת. אז האזנה נעימה.
השמש תזרח עלינו, היא עוד תזרח עלינו. אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו, הוא יכוון. אתה יודע, יש מקום, היא בודד ואליו אני רוצה ללכת. אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה. מחפש לי מהות רגע עושר קטן. אני יודע מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. לך את עצמך בוא נצרח על מרפסת מפות ונשמח רק שנינו. נשמח רק שנינו, ושמח לכל שאלה יש תשובה. דה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך, מי יודע. יש מקום, אי בודד ואליו אני רוצה ללכת. אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה. ואתה עוצר נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע עושר קטן. אני יודע מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. כמו משוגע לא יודע לאן, שהרגשתי לבד אז רק תשימה. אני יודע מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. משוגע לא יודע עליה, שהרגשתי לבד אז רק תסימן. אני יודע מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. כמו משוגע לא יודע עליה, שהרגשתי לבד אז רק תסימן. אני יודע מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן.
אז עכשיו אני גם אשמח לשמוע למה בחרת ככה את הביצוע הזה של בנייה ברבי עם התזמורת האנדלוסית.
אז בהחלט שמת לב בדיוק, בדקות, לזה שבאמת בחרתי את השיר הזה דווקא עם האנדלוסית. את בנייה כבר שמעתי לפני כן, ומה שאני ראיתי בבנייה זה גם מה שאחרים ראו ושמעתי מאחרים גם מקצוענים. הוא באמת, כשהוא שר, הוא שר מהנשמה שלו. אתה מרגיש שהוא אחד עם השירה. וזה בעיניי חוכמה שהיא אומנות. היא אומנות, ולכן בנייה, אמרתי לו, בן השם, כאילו, הקדוש הוא נתן לך את זה. נתן לך את זה, אתה מצליח להשאיר את הדבר הזה, יוצא, לא משנה איזה שיר, אני שומע ממנו, אני מצליח ממש לראות איך הוא מכניס בו פתאום איזושהי רוח אחרת. ולכן זה קודם כל השיר הזה, פה ודאי, שמה שהוא אומר, מישהו איתי כאן, שזה בעצם מתחבר אלינו, מישהו איתי כאן, כל הזמן מישהו איתי כאן.
חד, באמת.
השאלה אם אנחנו בעצם ערים לזה או לא, וזה נכון שזה נעלם, אבל אם אני יודע להבחין שהוא איתי בכל אירוע, בכל מעשה, או אז אני מבין שיש לי למעשה מטרה, תכלית, מישהו שמכוון אותי בכל צד, ואז ממילא אני מסוגל לאזן גם את המידות שלי, אני מסוגל לאזן את הרגשות שלי. אני לא אפול כל הזמן לעולם רגשי סוער, ולצערנו הגדול היום בטיפול, הצד של נרקיסיזם או נטיות שונות שהן באמת יותר אינדיבידואליות, הן מופיעות בעולם בעוצמות מאוד מאוד גדולות, אנשים מאבדים את המצפן, מאבדים את המהות, ולכן הם עפים באוויר, הם פשוט עפים באוויר. עכשיו, למה לקחתי את האנדלוסית? כי הדבר הזה באמת מחבר אותי ישר למקורות שלי. אני בא ממשפחה שהיא משפחה מאוד מיוחסת, היא משפחת אבן דנן, והיא במקור אבן דנן כמו אבן עזרא, שהשמות האלה קיבלו מעמד, כי בעצם מבחינת השושלת הם היו ממש דיינים במרוקו. אני נולדתי במרוקו, עליתי לארץ בגיל 3.5-4, הגעתי לארץ, ואני אגיד אפילו יותר מזה, כלומר זה היה כל כך חדור הנושא הזה שזה הכיוון של המשפחה, עד כדי כך שאבא שלי כרופא שיניים עזב את המקצוע של רפואת השיניים, הלך לעבוד אדמה 8 שנים.
וואו.
ולאחר מכן חזר, הבין שכדאי לו לחזור לרפואת שיניים. אבל ברמה הבסיסית זה המהלך. באמת כשאנחנו הולכים קדימה, זה מגיע מגירוש ספרד. מ-1492 גירוש ספרד, שם השם שלי מופיע, סעדיה אבן דנן, זה מי שבעצם היה משורר ורב ראשי של כל יהדות שלנו. כל יהדות ספרד, שכתוצאה מכל האנוסים וכל הסיפור שהם עשו שם, מה שבעצם גירשו אותם, הם נאלצו בעצם לברוח מהמקום הזה, לצאת מהמקום הזה, וכך בעצם הם עברו למרוקו. בשושלת זה אפילו מגיע עוד יותר,
וואו.
אפילו לרמב״ם. יש ממש איזשהו מישהי שיוצא הספר, שזה ממש מייחס את זה בצורה שיטתית, אבל באמת האנדלוסית לוקח אותי מיד לשירה של הפיוטים, של הבקשות, שאני מאוד אוהב, אני גם שר, אז
כיף.
אני שמח בדבר הזה, ומיד שאני, פתאום החיבור הזה שמחבר, כמו שאמרת, מדויק, מזרח ומערב, שם זה, שם, שם בעצם, הקטע באמת קונה אותי יותר, ואתה שומע את העוצמה, עם כל חצאי הטונים, ועם כל הצלילים המלאים, וזה משהו אחר.
נכון. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור, שבסוף זה מה שאנחנו. אנחנו אחד. אנחנו כאן לא סתם, אנחנו הגענו לכאן לא סתם, ואנחנו צריכים לעבוד לפעמים אולי קצת יותר בשביל הדבר הזה, זה אולי לא מתקבל כפשוט וקל, אבל עדיין חשוב לנו לשים לב לדבר הזה. בפסוקים הבאים, וואי, איך הזמן בורח לנו מבין הידיים, אז נצור בני מצוות אביך, ואל תיטוש תורת אמך, כשריים על ליבך תמיד, ענדם על גורגורותיך, בהתהלך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשכך. כי נר מצווה בתורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר, לשמרך מאשת רע, מחלקת לשון נוכריה, אל תחמוד יופיה בלבביך, ואל תיקחיך באף אפיה, כי ועד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרה תצוד. אז יש לנו כאן מין קטע כזה מאוד קשוח, שכאילו מצד אחד הוא אומר לך, תתחבר למסורת, לבית, ככוח מגן, מול פיתוי השעה, מול הסטייה שיכולה לקרות לך בדרך, והוא נתן איזשהו דימוי, מצד אחד של אותה אישה זונה, ואתה גם מדבר רגע על אשת רע, וזה כאילו ככה מביא אותי גם לעיסוק שלך, כי אתה פרט להיותך איש חינוך, אתה גם עוסק בייעוץ זוגי, משפחתי, שבסוף זה חלק מהדבר הזה. אז איך בעצם מערכת החינוך והבית בכלל צריכים מין לשתף פעולה, כדי להכשיר ילד לחיים משמעותיים, בעידן שבו הכל משתנה כל רגע?
אין ספק שמה שהוא אומר כאן מורכב מאוד. אני אנסה קודם כל לחבר את זה למה שדיברנו לפני כן, כי יש משפט שכולם מכירים אותו, כנר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. אז מה הוא אומר פה? נר מצווה זה כל פרט ופרט שאדם עושה מצווה בפני עצמה, היא נר קטן. נכון, כמו שאמרנו בחנוכה, כל אחד הוא נר קטן, אור קטן, וכולנו אור איתן. התורה היא בבחינת האור איתן, נכון? היא הצד שהוא אומר, ותורה אור. אז יש לנו את התורה אור שהיא החוכמה, אבל יש לנו את המעשים היומיומיים שלנו שאנחנו צריכים לעשות, כדי שאנחנו נצליח להיות נר בתוך המציאות, להאיר אותם. אבל יש פער ביניהם, כי יש המון דברים שיכולים לקחת את האדם למקומות אחרים. אז מה הוא מציין פה? ודרך חיים, הדרך הזאת שאתה צריך ללכת אותה, תוכחות מוסר. שם נכנס העולם של המוסר. המוסר עצמו הוא באמת היכולת הזאת שאדם ייתן אל ליבו פנימה, מה מניע אותו? לאיפה באמת הוא פונה? מה עכשיו כשהוא עושה מעשה, מה מכוון אותו שם בתוך המשחק הזה? ופה אני יכול מאוד מאוד להתחבר גם לצד של החינוך של הילדים מצד אחד, וגם לצד של הזוגיות. אני אשאל את השאלה, כדי להבהיר מושג שאנחנו כאילו פשוט לנו. אם אני עכשיו למשל בנעל ימין שלי, הסרוכים נפתחו. אני עכשיו מתכופף, קושר את הסרוכים. כמה סרוכים יש לי ביד?
שניים.
שניים. בטוח?
כן.
בטוח שזה שני סרוכים?
זה סרוך אחד, זה שני קצוות.
יופי, זה זוגיות.
כן.
זוגיות זה שני אנשים שהם מחוברים לאותו שורש אחד, כמו שהעם הזה הוא גוי אחד בארץ. הוא מחובר לשורש אחד, גם העולם מחובר לאחד.
נכון.
יופי, עכשיו, אבל מה הבעיה? הסרוך הזה מתחיל לעבור בין כל החורים של הנעליים, שזה כל התפקידים, כל המשימות בבית, והוא כל הזמן מוצלב, הוא לא הולך בדרך רגילה. וכשהוא יוצא החוצה, אני פתאום רואה שני קצוות מנוגדים לחלוטין. קצה אחד ימני, קצה אחד שמאלני לחלוטין. זה ברור שהם שונות גדולה מאוד, הם לא מסוגלים לעשות. מתי הם ירגישו שהם אחד? רק אם הם מצליחים לקשור.
יפה.
רק אם הם מצליחים לקשור. לכן גם ילד צריך לקחת אותו באופן הזה. איך? נתאר את זה בהמשך.
אז זהו, אז לצערי הזמן נגדנו, אבל רגע לפני שאנחנו נסגור את השידור שלנו, אתה איש של מודלים, אז תן לנו במשפט קצר, אולי בשש מילים, אם תצליח, טיפ פרקטי אחד שאתה חושב שכדאי לאמץ, גם מחוכמת משמלי ובכלל ליום יום שלנו.
אפשר להגיד בצורה פשוטה, כל אירוע, כל קושי שקורה לך במציאות, תתייחס אליו כהזדמנות. המילה עצמה תחלק את הקושי לשניים. קו שי. הקו הזה הוא בא לכוון אותך לעמוד שדרה. זה המתנה שהוא הולך לתת לך, ואז אתה תצליח להתנהל במציאות בצורה נכונה. אם אתה לא הולך למטרה עניינית, נפלת.
מדהים. אז תודה רבה סעדיה לבוקר של חוכמה. אני נטה וזו הייתה מאורות. יהי רצון שיהיו מאורות טובים על כולנו, ולהתראות בעזרת השם בשבוע הבא.
אמן ותודה.